קל מקדים את שלב ההתבוננות. מידת הזהירות זה מידה שהיא בעיקרה וביסודה מידה רוחנית של התבוננות בנו. אבל הרמב״ם כשהוא מדבר על טיפול, על תיקון, אז הוא גם כן הולך בדרך הזאת. גם אצל הרמב״ם מבחינים, אדם מגיע לאבחון עצמי מתוך התבוננות במעשיו, מזה אפשר להקיש לדרכיו, אבל גם בסדר התיקון, אף על פי שניצב ההופעה המידות קודמות למעשים, לא אמרתי את הדוגמה השנייה ברב, הרב יש לו גם לגבי בציצית, הוא אומר את זה, שהבגד, הקצוות של הבגד זה כמו המידות, והציציות עצמם זה המעשים, וזה הסדר, אבל מבחינת התיקון, איך אדם משפר מידה, או מזכך מידה, או מעדן את נטיותיו ואת אופיו, זה מהחוץ אל הפנים. זה מתוך דעת. בלי ההתבוננות הזאת, אז זה נראה, בלי ההתבוננות מאוד מדויקת, אז אדם יכול לחזק, כמו שראינו בפרק הקודם, שאם אדם לא מתבונן, אז הוא יכול לחשוב שמידה מסוימת שיש בו זה מידה משובחת, ולחזק אותה, ובעצם היא מקלקלת אותו, ומכשילה אותו. אז זה כבר דיברנו אז. אבל על כל פנים, הדרך, אחרי שהוא מבחין, אחרי שהוא מזהה אצלו מהן הנקודות החזקות שצריך לחזק אותן עוד יותר, מהן נקודות התורפה, נקודות הכישלון, הדרך של התיקון זה מהמעשה אל המידה.
למה לא פה? אנחנו גם פה, מה עדיף לתקן את המידה, זה עובד פשוט. כאילו זה גם משלול הרבה את הדברים. אם תתקן את המעשים, יש לך מעשה פה אתה מתקן, אבל במידה היא עובדת כאלה. אז צריך לתקן את המעשה פה, יש לך מעשה אחר, שזה אותו דרך אתה תיקשר, אם אני תתקן את המידה, זה עובד פה ו...
כן, אתה צודק, רק שאין דרך לעשות את זה.
מה, אם אתה תתקן את המידה?
לא.
יש את המוסר על המידות.
אדם יכול להכשיל את עצמו גם על ידי רוב מעשה. אם הוא לא מבחין במידה, תכף נראה, הרצויה, והוא לא מבחין, זה בעצם בפרק הבא, נגיד את זה, אם הוא לא מבחין את המידה הרצויה, והוא לא יודע להבחין, הוא לא מכיר את הסוגיה של עצמו, אז שום מעשה בעולם, גם אם הוא אלף פעמים יעשה איזה מעשה, לא יעזור לו שום דבר. זה נכון. אז קודם כל צריך דעת מה המידה, מה המידה המקולקלת אצלו, אז צריכה עידון וזיקוף, מהי המידה המשובחת אצלו, שצריך שימור וחיזור. אבל הדרך שהאדם מטפל במידה, הדרך שאדם מכוון את נקודות האופי, שהן מצד עצמם אינן מסורות לו. נקודות האופי, יסודות האופי, אינן מסורים לאדם. זו תכונה מופשטת פנימית. למשל, מה עבד לכם את המשל הזה? פעם היה איזה תלמיד בשנה א', אתם בשנה א', נכון? אבל הוא היה פרא אדם, לא פרא. הוא היה כזה, כל פעם רב עם מישהו, וזה עצבני. אז פעם אחת הקמתי אותו צידה, וציתי לדבר על איבור קצת, להרגיע אותו. אז הוא אומר לי, הרב, אתה לא מבין, אני עצבני, ככה אני, נולדתי עצבני, ואני אהיה עצבני, ואבא שלי עצבני, והסבא שלי עצבני. אז אמרתי לו, ותגיד, זה הסבא רבא שלך גם היה עצבני. אז הוא אומר, אני לא הכרתי את הסבא רבא, אבל אמרו לי שהוא היה עצבני, מה זה עצבני? ואמרתי, ותגיד, והסבא רבא של הסבא רבא, אז מסתכל עליי, לא יודע, מוסתם, לא יודע. ככה זה, כל משפחה, כולם עצבנים, זהו, זה מה שיש. אמרתי, אבל מה עם הסבא רבא של הסבא רבא של הסבא רבא? כמה יש? לא יודע, אין לנו כזה את משפחה בדיוק עם כל תולדות העצבנות במשפחה, אין לנו על זה. اما بگید توی خط مثلا گرم رمزین و روده مستم شروع هست من ویدش مکام زلاب دیو کسی زلاب دیو زیغه زلاب دیو اما زده خود علم علم این مثل کلا کنه که به میدم سیمت مش رو گیش یه رو گیش به سنده او یده شو از کنی او که رو دست بنو شلو و یده شو اولای کم فمین نیستر یاد دو از کنی دیگم کنی کنی میشو خیر که یام خر و اکسر رو سنی هزا خود یام خر و اخلیس پس هم ده شیدی بخو یخ ده شیبه یام خر و کم و باکر اونم می ایام نگاه تو از شد اما دیگه تو گیره سوائی وی تو سبید زلاشه 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 ده هم میگه نیجی تو لای تو سبید زیرته میاد اول ایبولا سیست اینجا سخن ایمولا مزین ایخ نفش بنویه و ایخ هم ایداز سوالات از روی یه مانه تو سکر و او از کل پنیم لازی از روزه ادم میگید انی میاده کسه אני לא יותר מעבר יורי עבירה. לא, עד כאן. זה כמו הסיפור המפיל על הבד. כתוב במראי מיבולוג'ן, שיש אדם שהוא מקבל לצבוע, לא מסתכל בנשים. מהרגע הזה ואילך אני אף פעם לא מסתכל באישה. זה אומר בנייה כאש בועלת בעצמותיו. קודם הוא היה כלי הבדיים הזה, לא? לא היה עושה את זה סתם. הוא היה, הייתה לו איזה בעיה. אבל זה כלום במובן מה שעכשיו. אבל אדם צריך בשכל, בתמונה. עכשיו, מה השכל? אני אומר, זה לא מה שכתוב כאן בית, אני רק מזכיר סגן וגב, אילו שהרמב"ם מאוד מאוד מדגיש את זה. אז אחרי שאדם עומד בשכל טוב ובהתבוננות, מה באמת נפוץ לתקן, אחר כך יכול גם להבין שעל ידי עשיית מעשים, מתוך הבנה, מתוך התבוננות, זה לא מעשים מעשי כור. מתוך שהוא מכוון אל המידה הרצויה, אבל מתוך כך, אז הוא מרבה באותם עשית, כמו שהרם אומר בשמונה פסים, כן? אדם שהוא מגלה שהוא קילאי, שהוא כזה קמצן, אז הוא מכריח את עצמו, כופה את עצמו, להיות מאוד פזרם ונדיד, ואפילו בהפרזה הוא נדיד, ועל ידי זה הוא לאט לאט מטהר, מזכף, מאדם את מה שבקרבו. יש עוד דרכים, אני לא אומר שזאת הדרך היחידה, אבל בכל זאת כדאי לפחות להזכיר את זה עכשיו. זה לא הנושא שלנו, נחזור לנושא שלנו, כי הנושא שלנו זה מידת הדין. אומר כאן הרמח"ל שהמידה הזאת להיות מתבונן ומפקח במעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. וזו הנקודה המרכזית, לדעתי, בפרק הזה. אחר כך אנחנו נפרט את הדברים האלה. אבל אדם הולך במהלך הרגלו. עכשיו, צריך לדעת שבלי הרגל אדם לא מסוגל לחיות. אדם לא יכול לחיות ללא הרגלים, נכון? אתה לא חושב ככה? אתה חושב שאדם יכול לחיות בלי הרגל? כל יום הוא יקום פעם בשעה אחרת, הוא יאכל בשעה אחרת, הוא יאכל אוכל אחר, והוא יהיה בכלל בחיים בלי שום הרגל, בלי שום... זה חיים לא אנושיים, זה גם לא חייתיים, זה בכלל לא... יש אנשים מאוד פרימיטיביים באוסטרליה, יש לא במקומות, אבל הכי פעם מהבשליחות שם, זה סיפור, יש שם אבורינים, אבל הם אנשים מאוד פרימיטיביים, זה לא רק הם לא יודעים קרוא טוב, הם לא מבינים מה זה קרוא טוב בכלל, כן, הם מסופרים אחד, שתיים, הרבה. לא כמו באפריקה שזה 1, 2, 3 אבל אז אצלם יש דבר כזה שיש איזה מחקרים כבר פרופסורים חשובים שאצלם אין להם יש להם הרגילים כל עם וכל שבט כל יש להם הרגילים אבל יש להם פתאום חריגות בהרגילים הם יכולים לחיות באיזה מודוס מסוים משך תקופה מסוימת באיזה תבנית וזה תבנית משפחתית ובמקום מסוים ואחד מפייה מסוים ואז פתאום יום אחד, יש איזה שם, יום אחד הם קמים בלי שום סיבה והם שוברים את הכל, הולכים למקום אחר וזה מתחילים גם שם הם מתחילים לבנות מערכת שונה אבל יש איזה... סתם, ככה יש זאת אומרת שיש גם כבר בגיל חס הזה וזה, אבל נכון, יכול להיות שבאמת שוברים שגרה וזה אבל אדם חי בשגרה ללא שגרה אין שום התפתחות אנושית. אדם לא יכול לחיות. כן? הוא יהיה במוסד סגור וגם שם הוא יהיה בשגרה. זה אין, 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 אין דבר כזה. הרגל זה מצד עצמו הוא לא דבר רע. כן? הוא צורך החיים. אבל מה שאומר המחל כאן זה שכרגיל, ברגיל, אדם הולך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. כלומר, אילולי היה צורך בהרגלים, בהרגלי חיים, אולי זה היה יותר קל. אז היה אפשר לחנך את האדם, לשבור את ההרגלים. תעשה כל רגע, כל רגע, תחשוב מה אני עכשיו רוצה לעשות. אין דבר, זה לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו הוא רוצה ללמוד מסכת כתובות, מחר הוא רוצה ללמוד מסכת אחרת, מחותה הוא רוצה להיות ביהודיה, שיום רביעי הוא רוצה לא יודע מה. אין, שום דבר לא יוצא מזה. אז זה חייב להיות הרגלים. אבל הבעיה היא שאנחנו משתעבדים להרגל. אנחנו הופכים להיות עבדים נרצעים של ההרגלים. עד כדי כך שזה מביא, וזה זה נקודה כאן, עד שילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. עיוור באפלה זה ביטוי חריף, לא? מה זה עיוור? עיוור באפלה זה ללא תקנה. לא, אז אף אחד לא יכול לעזור לו. כן? עיוור, עיוור, יש כזה סיפור, לא? לא זוכר עכשיו. על איזה עיוור שהולך עם אבוקה, כן? בגמרא, אין כזה. אז שואלו אותו, זה לא בגמרא. בגמרא? מה אתה הולך עם האבוקה? אני עיוור, אני לא רואה כלום, אבל לפחות שיוכלו לעזור לי. אבל אם אדם הוא עיוור והוא הולך באפלה, אז לא רק שהוא עיוור, לא רק שהוא לא יודע לאן הוא הולך, אבל גם לא רק לנעזור לו. אז עיוור באפלה זה ביטוי חריף של עיוורון, ביטוי של מצב בלתי אפשרי, שאין לו תקנה. אז יוצא אם כן שההתהלכות בהרגלי החיים, שהיא בעצם נחוצה, שבעצם אי אפשר בלעדי זה, זה מכשיד את האדם, זה הופך את האדם כעיוור באפלה, כעיוור באפלה, עד המידה זו, שהוא לא מסוגל להתבונן ולפקח על מעשיו ודרכיו. כן? הוא למעשה נטול חירות, הוא חושב שהוא בן אדם חופשי, אבל תכף אני אתן לך לשאול, אבל שנייה, אני רוצה לסיים את המחשבה, בסדר? ואז אני צריך לשאול. כן? מה שקורה שאדם הולך במהלך הרגלו, זה שהוא מכתים חותם דטרמיניסטי על חייו, פטליסטי, דטרמיניסטי. כן? דטרמיניזם זה הכוונה שהיעד קבוע מראש. הוא לא יכול לחרור, אין חירות, אין חופש, כן? היו פילוסופים גדולים שטענו שבאמת אדם הוא לא חופשי. הוא היה למשל פרויד, הוא היה פילוסוף גדול, אבל היה פסיכולוג גדול. אז פרויד טען שאין שום חירות, שכל החוויה שאדם חווה, שהוא בוחר, הוא מחליט והוא קובע, זה הכל אשליה. זה הכל אשליה, זה בגלל שאדם הוא לא מודע לעצמו, אבל באמת יש הוא מתוכנן מבפנים, והוא לא יכול לחרוג אף פעם מן התכנות הנפשית, פסיכולוגית, הפנימית שלו. זה ה... לא מדבר רק על הרגלים, אבל זה שייך לתבניות נפשיות, שבלונות כאלה שאי אפשר לצאת מהם, לא ימין או לא שמאל. גם שפינוזה, פילוסוף שפינוזה הוא גם כן לא מבחינה פסיכולוגית, אבל הוא אמר שבכלל אין חירות בעולם, הכל זה סיבה ומסובב, כמו שאין חירות לתפוח, כשהוא ניתק מן העץ, אלא הוא תמיד ייפול ארצה, וזה לא משנה אם התפועים, למה הוא ייפול ארצה? אני לא יודע למה ייפול ארצה, אבל יכול להיות בגלל שהוא רוצה להיות בארץ, כי זה המקום שלו, הוא רוצה, איך אומרים, אוהב להיות בבית, והבית שלו זה בארץ, ככה אריסטו סבר, יכול להיות בגלל שכל שני גופים מושכים זה את זה, ככה ניוטון סבר, יכול להיות בגלל כל מיני סודות ועניינים, כמו שאיינשטיין אומר, אז יכול להיות כל מיני סיבות. האמת היא שזה תפוח, זה ממש 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 לא מעניין. התפוח הוא תמיד יגן, אומר שפינוזה. אז גם אדם הוא כזה, כן? אדם הוא כמו אבן שזורקים אותו לאוויר, והוא מגיע בהכרח ארץ. אז זה לא נכון, כי האבן, רואים שהוא מגיע ככה. אז האדם, יש לו מחליט כבר ככה, ואם הוא היה מחליט אחרת זה היה ככה. אז אומר שפינוזה, זה לא נכון. אם היית נותן מודעות לאבן, הוא גם כן היה חושב שהוא עושה את הדבר הזאת בשחירות גמורה. כן, ככה זה אדם, הוא עושה את מסלול החיים שלו, לא יכול לסעוד ימין ושמאל, אבל מה, יש לו דעת. אז הדעת מבלבלת אותו, הוא חושב שהוא בוחר. זה כל דברי דרכי כפירה, פסיכולוגיות או פילוסופיות, אבל לא כך דרכה של תורה, ולא, כן. יש גם אופוזיציה, למה זה לא נכון? לא ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל אתה רוצה עכשיו את הטיעונים הפסיכולוגיים והפילוסופיים, נגיד זה לא עושה בזה עכשיו. עיין ברגסון, אם אתה רוצה תגובה פילוסופית לשפינוזה, עיין זה יותר מסובך, אבל נגיד אני יכול גם לעבוד לך פסיכולוגים שמתנגדים לפרויד, אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שהקדוש ברוך הוא נתן לפנינו את החיים, את המוות, את הטוב ואת הרע. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית, אבל זה עד יש כאן אשליה. אדם שהולך במהלך הרגל, הרגל שעיבר בפינה, הוא באמת נטול בחירה. ההתבוננות, מידת הזהירות, זה לא רק שאדם נזהר לפני מה שהוא עושה, כן, כמו שאמא אמרה בינו סתנים, כן, תיזהר שהולך לכביש, זה לא מה שהרמח"ל אומר. מידת הזהירות, פה זה הגדרה, זה הגדרה מאוד חשובה. מידת הזהירות זה אותה יכולת נפשית שיש בו באדם, ושהוא יכול לפתח אותה, כן? להשתחרר לרגע, לכמה רגעים, מהקרוסלה הזאת, מהמעגל הקסמים של העיוורון שבהרגל, ולהתבונן כאילו כביכול לצאת מעצמו, לצאת ממרוצת הרגל, לעמוד מלמעלה ולהתבונן פנימה. זאת מידת הזהירות. זה לא פשוט, זה לא פשוט לפתח אותה, אבל זה ניתן לפיתוח. וכיוון שאדם מגיע למידה הזאת, הוא משכלל את המידה הזאת בקרבו, אז הוא בן חורין. זה לא פשוט, זה לא שהוא בן חורין, עכשיו כל מה שהוא רוצה וכל מידה וכל זה, הוא יכול להיות צדיק עולם, יסוד עולם, זה לא ככה, אבל זה התחלה. התחלת הגבורה, התחלת העמל, התחלת המאבק המוצלח של האדם, כן, האידיאליזם של האדם, מה שהאדם משכלל ומעדן את אופיו, את נפשו, זה באמת שהוא מסוגל להשתחלל מן ההרגל, מעברון ההרגל, ולעמוד מבחוץ להתבונן פנים. כן? כן, מה עשיתי שם?
לא, אני רוצה
שהשכל יחבר ודאי, כי אחרי שיש לאדם באבא סקל, אז הוא מוכן. טוב, בוא בכל אופן, התחלנו מאוד מוכר, עוד נקודה אחת אני רוצה, כן, יש כאן נקודה קצרה. אם איזה דבר שהשכל יחבר ודאי, כי אחרי שיש לאדם באבא סקל להציל את עצמו לראות מעבדון נשמתו, איך ייתכן שיוצא להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות בולידות באה מזה ודאי, ועושה כן מהופכות מהבהמות ומהחיות, ושבצדם לשמור את עצמם, ועל כן יברכו וינוסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. והולך בעולמו בלי התבוננות, עם טובה ברכו רעה, הנה הוא כסומה הולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. אולם, בסבון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, ואני סתימת עיניים לפגע בקבץ אחד. טוב, אנחנו נקרא דוגמה הבאה, אבל אני עשיתי רק נקודה אחת להעיר פה. יש כמה נקודות, נקודה אחת. הרמח"ל אומר שהשכל יחייב את זה ודאי, והוא מביא משל מבעלי חיים. זה לא פייר המשל הזה. הוא אומר, תתבונן על הבעלי חיים, על הבהמות והחיות, שהם יותר משובחים מבני אדם, שבטבעם לשמור את עצמם, אבל כן יתרחו וינוסו מכל מה שיראה להם ויותר מזיק להם. אז אפשר לטעון, זה נכון. אנחנו יודעים שחוץ מחיות בית, הם נדבקו מבני אדם, אבל רוב החיות, הבהמות, הם לא אוכלים יותר מדי,